אנחנו דיברנו על הזהות, דיברנו על מערכת היחסים בין העולם הזה לעולם הבא. ואמרנו שהיא מאוד סובייקטיבית. מה זה עולם הזה ומה זה עולם הבא? זה דבר מאוד אישי, איפה את נמצאת? עולם הזה זה... רגע, וככל שיש הבדלים בין מה זה העולם הזה שלך, ככה יש מערכת יחסים אחרת עם העולם הבא. אז יש רגעים שאת בהתחלת הספר, החיים נבנים ומתקדמים. בתוך הספירלה הזאת ההתקדמותית יש רגעים שאת מרגישה כאילו חזרת להתחלה. זה לא נכון שחזרת להתחלה, אבל יש רגעים כאלה. וברגעים האלה, אז העולם הבא זה משהו אחר. ויש רגעים שאנחנו מלאי אור וברכה ושפע וטוב. ואז החפיפה בין העולם הזה לעולם הבא היא חפיפה הרבה יותר דומיננטית ועוצמתית. כשאני נמצא במקומות כאלה שמה שמעניין אותי זה העולם הזה. מעניינים אותי צדדים נמוכים ושפלים ואפילו מעוותים. אז אני מעצים את הזיכרון של העולם הבא. אני מעצים את הזיכרון של... עכשיו יש תקופות בעם ישראל, גלות, יש... אבל בסוף זה משהו מאוד אישי, זה משהו שלי. מה קורה לי באותה שנייה? באותה שנייה יכול להיות שהעולם הזה שלי הוא עולם מאוד קטן ואפל. תודה רבה. ואני צריך, כדאי לי לשים את את האמת, לא להתבלבל, להזכיר לעצמי שאנחנו חיים באיזה סוג של דמיון, בסוג של משהו מאוד חולק, מאוד קטן, שמה העולם הזה כבר יכול לספר. ולחכות לרגעים כאלה, קוראים לזה מוחין דגדלות ומוחין דקטנות, אתם מכירו את המושגים האלה. יש רגעים שאת הכל זורח. יש רגעים שהכל שוקע. ועל הסקאלה הזאת אנחנו צריכים לשאוב את העולם. ואתם יודעות שבתנ"ך לא כתוב על העולם הבא. העולם הבא לא מוזכר בתנ"ך. יש כל מיני רמזים כאלה. מנין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, אז ישיר משה. אז שר משה לא נאמר, אז ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. יש עוד הוכחות. למען ירבו ימיכם ומי בניכם על האדמה שנשבעת לאבותיכם לתת להם. לתת לכם לא נאמר, לתת להם. סימן שמקום התחייה. זאת אומרת, ההוכחות הן רק מעצימות את ההבנה שהוא לא כתוב. צריך למצוא רמזים כאלה מקרים לנו, עולם הבא, בתחילת המתים. זה דבר לפעמים כל כך דומיננטי במדת השם שלנו, בשיח שלנו, משום שהרבה פעמים זה בגלל שהעולם הזה שלנו קורס ברמה הלאומית. לפעמים זה ברמה הפרטית, כשהעולם הזה שלי קורס, אז צריך להתחיל לספר סיפורים על מה יקרה בו. זה נכון, הסיפורים הם נכונים. באמת יש עולם הבא, תבדות, יש גיהנום ויש גן עדן. דיברנו פעם על גיהנום וגן עדן? אז אני אפחיד אתכם, אספר לכם סיפור על גיהנום. יש כל מיני תיאורים כאלה על גיהנום מאוד מאוד מפחידים. מספרים שם על כל מיני אינקוויזיציות והתעלמיות של מלאכי חבלה מפחידים שיעשו למי שעושה פה עבירות בעולם הזה. שמעתם פעם סיפורים כאלה? כל מיני קלטות כאלה. אבל האמת הרבה יותר מפחידה, הרבה יותר מפחידה. מה האמת? האמת היא שבעזרת השם ב-120 בבריאות, אבל יום אחד אני אעזוב את הגוף שלי. ומה יקרה כשאני אעזוב את הגוף? זה כבר תלוי מה עשינו פה. אבל מה זה באמת גן עדן וגיהנום? מה זה באמת? אני יודע, אבל אני מבין מה ההתרחשות. ההתרחשות היא שיום אחד נעבור, סוף סוף נשתחרר מפה. ואז בשנייה אחת, בחלקיק שנייה, נשתחרר מהמבט האנושי, נשתחרר מאיך אנחנו קולטים את עצמנו, ונסתכל על עצמנו, נסתכל על עצמנו, אבל לא כמו שהסתכלנו על עצמנו 120 שערים, נסתכל על עצמנו כמו שאלוקים מסתכל על עצמנו. ואז או שנתמלא, מה זה גיהנום? גיהנום פירושו של דבר שנסתכל על השטויות שעשינו ועל הבזבוז של החיים שלנו ועל המקומות המכוערים שהגענו אליהם, וזה יכאב לנו בצורה כל כך נוראית שנגיד לעצמנו, הלוואי שבמקום זה היינו יכולים לעבור את כל הסיפורים המפחידים על האינקוויזיציה של ימי. הבושה הפנימית, איך כתוב יחזקאל, מקוטטם בפניכם. הבושה, הזוועה הפנימית שתצמח במי שמסתכל על החיים שלו ויגיד איזה אידיוט הייתי, ושם אי אפשר להשאין אף אחד, שם הכל דוגרי. אז זה משהו מחריד, זה משהו שאין אין, אין כמו עלי אדמות. אותו דבר גן עדן. כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע, קופט ליצר הרע ומראהו לצדיקים ורשעים, עלה לבוכים ועלה לבוכים. כל מי שירד את היצר הרע אחרי שהקדוש ברוך הוא יטפל בו כבר, אז הוא יבכה. למה? וזה בחיות שונות לגמרי. רשעים נדמה להם כחוט של בוכיה. בוכיה זה עכביש. קור עכביש. ורשעים אומרים, איך לא ניצחנו? אז הם בוכים, בכי כזה של תסכול. וצדיקים נדמה להם כהר גבוה. ואז אומרים, איך יכול להיות שניצחנו כזה הר גבוה? אבל השאלה היא מה האמת? האמת היא שזה הר גבוה, או האמת היא שזה קור של עכביש. והאמת היא באמת כזאת, שרשעים זה קור של עכביש, ולצדיקים זה הר גבוה. מה הכוונה? משום ש... מה ההבדל בין צדיק לרשע? יש רשע שבחר להיות רשע, בחר להיות מנובל. בסדר, הוא לא הסיפור. אני מדבר על מי שלא רצה להיות רשע, מי שרצה להיות צדיק, ובסוף הוא לא הצליח. גם לצדיק וגם לרשע לא קל, לפעמים לא קל. לפעמים יש מאבקים קשים מאוד. איך כתוב בתהילים? שבע יפול צדיק וקם. רשע נופל שש וקם. אבל בפעם השביעית, אז מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר, די, מי אני עובד? חלס, ניסיתי ונפלתי. וקמתי, וניסיתי, וקמתי, ונפלתי, ועוד פעם קמתי, ועוד פעם קמתי. ועוד פעם, נו, מה, ככה אני אעביר את החיים שלי. זה לא עובד, זה לא מצליח, זה לא מצליח. הוא ניסה בקצה, וקרס. אז בפעם השביעית הם חברו אותה, אלה שבסוף נהיו צדיק ורשע. בהתחלה שניהם רוצו להיות צדיקים. בפעם הראשונה, השנייה, השלישית, הם קמים. בפעם השביעית, שניהם ארוכים על הרצפה. אבל זה שקוראים לו רשע, זה קורה מאוד שקוראים לו רשע, הוא מרוסק לגמרי על הרצפה. הוא אומר, זה מה יש, אבל הצדיק באיזה צורת התנהגות מטורפת, הזויה, לא ריאלית. נגד כל הסיכויים, אוסף את השברים ואיכשהו ממשיך לקום. איכשהו ממשיך לצעוד קדימה. ומה יקרה לו אחרי שהוא יקום קדימה? הוא עוד ייפול אותו בפעמים. אבל הוא קם, הוא מאמין בחיים באמת, לכן הוא מצליח לקום. והרשע נשבר גם. אז מה ההבדל בין הצדיק לרשע? ההבדל בין הצדיק לרשע הוא חוט של עכביש. אתם רואים את הכישלונות שלנו כשהרגשנו שהלכנו עד הקצה, עד הקצה, 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 ודי. באמת היינו רחוקים מהקצה עוד חוט של עכביש. אני אגיד לכם איך אני יודע את זה, כי אנחנו באמת יכולים. לחיות קודש. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, וגם אם לפעמים זה מאוד קשה, באמת מאוד קשה, אז אנחנו לא באמת עבודים, אנחנו לא באמת במצב של חוסר בחירה חופשית. ולכן אם הלכנו עד הקצה ולא הצלחנו, זה בגלל שהיה חסר חוט של עכביש. אז רשעים רואים חוט של עכביש, רואים הרבה, הרבה הרבה מאוד חוטים של עכביש. קור עכביש, אבל כל רגע הם נכשלו רגע לפני הסוף, רגע לפני הסוף. אז התסכול שלהם, האובדן שלהם, הגיהנום שלהם הוא אינסופי כזה. וצדיקים רואים עוד נפילה ועוד נפילה, עוד קור של עכביש ועוד קור של עכביש, רואים את המכלול והם לא מאמינים איך הם הצליחו לחיות גודל הזה. אז פרק א' עסוק בעיקר באמירה הזאת, שהתורה ועבודת השם זה העונג, העונג כמו שזה החיים באמת. אבל נקודת הפתיחה היא מסובכת ומורכבת, ובעולם הזה לא תמיד מזהים את זה, וזה באמת האור והיופי והשמחה והעומק של החיים. אבל לא כל בוקר את חווה את זה ככה, לפעמים זה נראה כל כך כבד וקשה. אז עובדים קדימה, זוכרים, יש איזו תזכורת כזאת, שאנחנו חיים במין מקום שהוא לא תמיד משותף לנו את האמת, ושלא נתבלבל, ושלא ניתן לצעקות והמולה וכל מיני רעש חיצוני לטשטש לנו את האמת. בואו נזכור מה... מי אנחנו? אנחנו לא מסכימים שמסכים את הנפש כי אין ברירה, כי המטרה מצדיקה את זה. בעצם התפיסה הזאת שהתורה, איך כתוב, באיגרת שין עין חד, קוראים לזה איגרת התשובה, זה מופז בחיית הרבותיה, שעיקר המניעות, עיקר חסימות בתשובה זה מפני שלא מאמינים, אני לא יכול את המילים של הרב, לא מאמינים בזה שתשובה זה חיים. אז אני מאוד רוצה להשתפר, מאוד רוצה לחזור בתשובה, ובתוך איזו חסימה פנימית, שאני אחזור בתשובה, אז אני אפסיק לחיות. נפסיק לחיות. התשובה היא, כן, היא נכונה והיא צודקת, אבל היא כל כך קשה, היא חומסת ממני את המעט שנותר. זה החסימה המרכזית. השקר הזה, המצג השווא הזה, שכאילו אני אפסיד משהו. אני צריך להתאמן, זה נכון, אבל מה זה לא אפסיד? אז זה הסיכום של מה שראינו בפרק א', ומזה אנחנו משווים פרק ב', מה זה פרק ב', זהירות. אם זאת המסקנה. אנחנו חוזרים לחיים, והחיים הם בריאים וטובים ויפים, אבל צריך להיזהר. מה אנחנו צריך להיזהר? אסור לסמוך על האינסטינקטים. האינסטינקטים יכולים להיות צודקים מאוד, הם ברוב הפעמים צודקים מאוד, אבל לפעמים לא. לפעמים לא. זהירות, אתם זוכרים, דיברנו על שזהירות זה לא בא לחנוק אותך, ולא בא לכבול אותך, ולא להגיד הכל אסור, ואל תפתחי בעצמך. תפתחי בעצמך, אבל... סליחה, אבל איזה... זה רילקס כזה, זה משהו מבחוץ שמשפיע, שחושב. נכון, אמרנו שנשיאת שערים, או כל עבודת השם, דיברנו בכוזרי על... דיברתם, למדתם בכוזרי על דומם, צומח, חי, מדבר, נכון? למדתם את זה?
כן.
דיברנו על זה פה משהו? אולי. אבל רבי יהודה הלוי עושה כזה מין קורס כזה, מה ההבדל בין... דומם, מצומח, לחי, למדבר. אז מה ההבדל בין מדבר לחי? לפחות את זה יש מישהו ספר פה? אז תסתכלו, יש לכם בספרים של... יש מישהו ספר של אבן שמואל, ושם זה מודפס טוב. הוא אומר לו, ומה היתרון של העניין השכלי? אין לנו במדרשה כוזרים? הכל נעלם? גם הרב זה צד, לא, לא, תקראי את, כי חבל שיגיע אליי. את יודעת איפה זה די בהתחלה. באזור הקפים, אני יודע. הוא עורך, אתם זוכרות את זה, ואז הוא אומר, מה היתרון של העניין השכלי? זאת אומרת, איזה יתרונות יש לבני אדם, לפני בעלי חיים? וזה כתוב בשורה האחרונה בעמוד, הכותרת, אבל הפירוט מופיע בעמוד הבא. אז... תמיד אני עושה ככה בישיבה, בישיבה אני אומרת כזרים. אז אומר, מה היתרונות של הרמסך? ואז אני אומר, אל תעפו את העמוד, תגידו אותם לבד. אז תגידו אותם לבד, מה היתרון של השכל על פני החיים? של האדם על פני בעלי החיים. מה היתרון שלו?
דיבור.
דיבור. שכל, רגשות. יש לך תולים. קריאה חופשית, שכל, דיבור. מה עושים עם השכל? זה היתרון. מה עושים עם שכל? במה האדם, מה יהיה בבני האדם שאין בחיות? האדם מדבר, נכון. מה עוד הוא עושה?
מתקדם.
מתקדם. מה הכוונה מתקדם בכלל?
משפר, עובד על עצמו.
מה זה עובד על עצמו?
לומד איך
להיות אדם יותר טוב. איך להיות אדם יותר טוב?
התורה כאילו.
מה פתאום תורה? מה אתה אומר תורה? מה, אין נוצרים ואין מוסלמים ואין...
החיות
לא... אין בני אדם שאין להם תורה והם ממש לא בעלי חיים. תורה זה המדרגה הבאה, תורה זה העניין האלוקי. אבל את רואה חתול ואת רואה בן אדם, את לא רואה אותם יכולות, נכון? למשל, בן אדם מדבר. נכון, בן אדם מדבר. ובעלי חיים לא מדברים, תוכי לא מדבר, תוכי משמיע קולות שדומים מאוד לדיבור, הוא לא מבין. אבל מה יש לבני האדם שאין לבעלי חיים? מה? וואלה, אתם עמוקות מאוד. בטח שעולם פנימי, אבל יש דברים מאוד פשוטים.
פועל יוצא.
פועל, משתמש בכלים, מנגן, מוזיקה, תרבות, אמנות, מדע. אין את כל זה לבעלי חיים, נכון? כאילו אתם נחסכת, ומה עושים?
אנחנו חיים בעבר, רק להישרדות.
איזה הישרדות? מוזיקה זה הישרדות. אני עוד לא מדבר על תורה, תורה את צודקת, בטח, תורה אחרי זה תגיד, זה ההבדל בין עם ישראל ובכל. אבל ברמה הבסיסית אתם מאכזבות אותי מאוד, כי אתם אומרות כמו רבי יהודה הלוי, ואני רציתי שתגידו דברים מאוד פשוטים. לא כמו רבי יהודה הלוי. אתם עושות לי את המומנטום של ההפתעה. אני צריך להשתמש בדוגמה אחרת. תמיד כשמדברים על ההבדל בין בעלי חיים ובני אדם, מדברים על... על התבונה האנושית, מה עושים עם התבונה? אז זה מדע, טכנולוגיה, תרבות, ספרות. דתות, אני גם מסכים להגיד. אבל מה כתוב לך שם בספר?
תיקון.
תיקון. תיקון. כתוב לך שם משהו?
תיקון המידות.
תיקון המידות ותיקון ענייני הבית. אחר כך תיקון ענייני המדינה. שמה הכוונה? זה משהו מפתיע מאוד, תיקון ענייני. זה מה שאחד מכם אמרה קודם, וקלקלה לי, אז ניסיתי קצת לטשטש את זה. מה זה תיקון? אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, מה הכוונה תיקון? מה מדרש כדי שנתקן את עצמנו? בעלי חיים לא יכולים לתקן את עצמנו. ומה הם לא יכולים לתקן את עצמנו? בכלום. צ'יטה רצה מאוד מהר, ממש מהר, אבל צ'יטה לא יכולה לשפר את השיא שלה, אתם יודעים? היא לא יכולה. קריש שוחה מאוד מהר, אבל קריש לא יכול לתקן, מה אתם רוצים לשפר את המהירות שלו, לא יכול. את יכולה להציל לעצמך יעדים ולחתור להגשמתם. עוד שיעדים ריאליים ויש לך כוח רצון וכוח סבל. את יכולה, בן אדם יכול לתקן, מה זה לתקן בעברית שלנו? להשתנות, להשתנות. מה זה תיקון? תיקון זה הגדרה כבר. להגיד, מה שיש עכשיו זה לא תקין. זה בעלי חיים. בעלי חיים יכולים לעשות דברים פי אלף יותר טובים מאיתנו. חתול יכול לטפס על עץ יותר טוב ממך. וכלב יכול לתפוס חתולים יותר טוב ממך. ו... בסדר, ואני תלמוד. וציפור אף המעולה, הם לא יכולים להשתפר. הם לא יכולים לנוע קדימה. הם לא יכולים להשתנות. למה הטבע לא יכול להשתנות? כי אין לו שכל. מה הקשר בין שכל לבין השתנות? קשר אדיר. כי כשיש לך שכל, את יכולה להסתכל על עצמך מהצד. את יכולה לעזוב את עצמך כאילו. כאילו זה מה שיש לו. כלב ונמר ופיל וגורילה מאוד חזקה, ולא יכולה לשפר את הכושר. האדם הוא חלש, אבל הוא יכול להתחיל לעשות מתח ולחבר כושר ולעבוד על השרירים. ואז הוא נהיה יותר חלש. צריך להיות שהוא אדם חלש מגורילה, אבל לאדם יש יכולת לנוע, לנוע. לחולל בתוכו שינוי. כי איך מחוללים שינוי? קודם כל, אני אומר מה אני, ואני אומר מה אני רוצה להיות. יש לי יעד. יעד. סוס דוהר מהר, הוא רואה סוס לידו דוהר יותר מהר, זה מה יש. אין לה, אתם יודעות איך נערכים קרבות אצל בעלי חיים. אנחנו קוראים לזה זכר מסוג אלפא. אתם מכירים את הדבר הזה? איך מנהלים קרבות מי ישלוט בעדר? זה כמעט אף פעם לא קרבות שנהרגים בהן. רק בני אדם מסוג אלפא הורגים אחד את השני. אבל אצל בעלי חיים אין. מאיזה סוס ישלוט בעדר או איזה חיפושית ישלוט בקן? הם עושים קרב, ובקרב רואים יותר חזק מזה. אצלנו אין דבר כזה. אצלנו זה לא קשור למי יותר חזק, למי שיותר טנקים, זה לא קשור בכלל. אצלנו המאבקים זה דבקות במטרה ונחישות, מוכנות לסבול, או מוכנות להשמיד את העם שלך כשאתה יושב בקטר ונותן כל מיני הוראות. זה בטוח לא אינדיקציה. הדוקטרינות הצבאיות של רוסיה הסובייטית היו שהם ניתנו לערבים הרבה יותר טנקים מלנו, וצהל יפסיד. וצהל כל הזמן ניצח, והם לא הבינו איך זה מסתדר, אז הוא משחק מחשב. אתם משחקות משחקי מלחמה מחשב? פחות? אתם בקטע של הבובות וזה? הייתם? אבל יש משחקי מלחמה כאלה, קונים טנקים וקונים זה וקונים זה, ואז מי שיש לו יותר טנקים מנצח, זה במשחקי מחשב. זה לא עובד בחיים. בחיים זה מי שיש לו צדקת דרך, כך הוא צדקת הדרך. אמון בצדקת הדרך, הוא זה שמנצח, זה לא כך משנה אם הוא חזק או חלש, כי יש לנו שכל, ומה התפקיד של השכל? אנחנו גם כותבים ספרים וגם מפתחים חידושים מדעיים ופטנטים ואדריכלים, ואל תשאלו מה לא. אבל יש משהו הרבה יותר שושי, אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו מבחוץ. לעזוב את עצמנו, זה נורא קשה. זה על אנושי, לא זה אנושי. אבל זה על טבעי. אני יכול, אני יכול לא. אני יכול לחשוב, אני כועס, ואני נעלבתי, ואני עצוב, ועשו לי ככה, ולהיות כבור בתור. זה אני יכול להיות, גם גורילות עושות את זה מסויאל. גם חתולים. אבל אני יכול לעשות, גם כשאני רגוע זה מאוד קשה. מתי זה הרבה יותר קשה? כשאני פגוע. אבל יש לנו איזה כוח אלוקי, על אנושי, שאומר לי, תסתכל על עצמך מהצד. תסתכל, כשאנחנו מסתכלים מהצד, אנחנו מאוד מאוד אדיקטיביים. יש לי יכולת להסתכל על עצמי מהצד ולהגיד, יש לנו איזה 60 עורכי דין שמסבירים תמיד למה אנחנו צודקים, אבל השכל אומר לי, תסתכל על עצמך, תעזוב את העורכי דין, ותגיד, פה אני לא בסדר, פה אני רוצה להיות שונה. כשאני רוצה להיות שונה, עצם זה שאני מסוגל לזהות שאני רוצה להיות שונה, אני רוצה להשתנות, אני לא רוצה להיות מה שאני עכשיו, יש פה משהו חירותי כזה. כשמסתכל מהצד ואומר, אני... ואז מה? ואז נשתנה. זה מה זה קשה? אתם יודעים, כשרוצים להשתנות, אז מישהו מכור לסיגריות, בסדר? או לדברים יותר מפחידים. איזה דברים יותר מפחידים יש מסיגריות? מישהו מכור לוואטסאפ, נניח. אז זה לא נשלט, זה לא בחירי אצלו. הוא קבור שם, הוא לא יכול להתמודד. אבל יש לנו איזו נקודה חירותית כזאת, שכרה לצאת מהצד ולראות באמת את המצב שלי. זה ממש לא פשוט. ולהגיד, אני לא רוצה, ואז מה הכי קשה? ותשובה יש ארבעה שלבים. השלב הראשון זה הכרת החטא. השלב השני זה עזיבת החטא. קבלה לעתיד ווידוי. אז השלב הכי קשה נראה לנו עזיבת החטא. עזיבת החטא זה בעצם לעזוב התמכרות. יש אין סוף סיבות פסיכולוגיות מוכניות שגרמו לי להתמכר. להתמכר למשהו. אבל הרב קוק כותב שהשלב הכי קשה באמת זה הכרת החטא. הכרת החטא זה נראה לי הרבה הכי קל, נכון? עם מישהו, בסדר? זה יהיה פחות מעניין. עם מישהו עושה מעשה לא יפה, מכור למשהו שהוא לא רוצה לעשות. הכרת החטא זה פשוט הכי קל. יש דברים שאת לא יודעת. את לא יודעת שבשבת אסור להסתרק עם מסרק רגיל. אז בא לך ורב אומרת, אסור, בסדר, אז את מפסיקה להסתרק עם מסרק רגיל. נכון, שאת מפסיקה מברשות די פשוטות. בסדר, יש הכרת החטא, כי את לא יודעת, את לא קראת הלכה חדשה בספר הזה. בסדר, זה פשוט. אבל הכרת החטא ברוב המקרים זה דברים שאנחנו מכירים בעיניון. אנחנו יודעים מצוין שאנחנו לא בסדר. ואנחנו לא מכירים בחטא, כי הכי קשה להכיר בחטא. כי להכיר בחרט זה לקחת אחריות בחרט. יש המון דברים שאנחנו יכולים להיות לא בסדר, אין לנו אחריות את זה. למה אין לנו אחריות? כי אני לא אשמה. אלוקים עשה אותי ככה. זה, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכולה לעשות? אני יודעת, זה יותר אותי, מה אני יכולה לעשות? זה מצייר אותי, ניסיתי אלף פעמים שנות. זה לא מצליח. אז אני לא מכיר בחטא, מה הכוונה? אני מכיר בזה שבפועל אני עושה משהו לא טוב, אבל מה אני יכול לעשות? אני יודעת מי השם? אלוקים השם. זה הערבים שהוא נתן לי, במשפחה הזאת נולדתי, ביישוב הזה, זה המורים שפגשתי. זאת החברה שהייתה סביבתי, אז מה אני יכול לעשות? זה נשמע כמו ענבה כזאת, זה נשמע כמו הכרת חוסר ערך עצמי, שזה זוועה אדירה של עצמה. זה חוסר הכרת החטא, זה חוסר לקיחת אחריות. כי כל התירוצים צודקים, באמת אני לא אשם באיזה משפחה נולדתי ובאיזה דור נולדתי ובאיזה יכולות טכנולוגיות נולדתי. בכל זה אני לא אשם. ואחרי כל זה, השכל האנושי מסוגל להגיד לי, אני חוטא. מה זה חוטא? אתם זוכרים מה זה חוטא? חוטא זה מפספס, נכון? מחטיא את המטרה. אז הדבר הכי קשה זה הכרת החטא. הכרת החטא זה להגיד, אני יכול להיות שונה. כי כשסוס נאבק בסוס, מי יהיה הסוס הכי חזק בעבר? אז הסוס שמפסיד, בשלב כל שהוא מבין, מוציא את הקרב, ולא עד מביט. כי זהו, יותר חזק, זה מה יש. הוא מאוד מתוסכל שהשני יותר חזק, אבל זה מה יש, אין מה להמשיך אליי, אני אמור בסוף. אבל בן אדם, להבדיל מסוס, יכול להגיד, אני יכול להשתלב. גם כשהסוסים שאני נלחם בנגדם הם מאוד 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 חזקים, אני יכול להשתנות. ולכן בתולדות ההיסטוריה ממש לא החזק מנצח את החלש, רבות בבני אדם, ממש לא. יש מספיק פעמים שחלשים לא רק אצלנו בחנוכה, מעטים ניצחו, רבים וחלשים ניצחו את הגיבורים. זה קורה בהרבה מערכות, משום שלנו יש שכל, והשכל אומר שאפשר לתקן, לתקן, שיש עוד דבר, אנחנו לא כבולים בתוך הנתונים שאנחנו רוצים. זה לא נכון שזה מה יש, זה מה יש. זה מה יש. אם מישהי מנסה לעבוד בתוך הזה מה יש, היא יכולה להגיע להישגים מאוד מאוד גדולים. זה מה יהיה, זה פשוט לגזור לך משהו שלא שוקל בכלל. את יודעת מה אפשר לגזור ממך? את החלומות שלך. אם ניקח לך את החלומות, החיים שלך יהיו הרבה יותר טעימים, נקרא לזה. נגיד לך, תפסיקי, נו באמת, נו באמת, תהיי ריאלית. כשאת ריאלית, אז אני רוצה את כל ההזדמנויות לקריירה, למשכורת, את עובדת כמו שצריך. מסבירים לך כל מיני יועצי משכנתאות וזה, איך את יכולה להפיק יותר ברכה מהעולם המסכן הזה? זה מה יש. אבל אם יש לך חלומות, תראי איזה חלומות. יש לך חלומות קטנים, זה לא מעניין, חלומות יקרים. מה זה יקרים? אתם זוכרות מה קורה שמילה יקרים? יקר זה דבר שאת מוכנה לשלם עליו הרבה 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 ואת לא מרגישה פראיירית. זה יקר. אז אם יש לך חלומות יקרים, את מסכימה לשלם עליהם, מחירים מאוד מאוד כבדים. אם אין לך חלומות אז לא, זה בסדר. אם את חולמת משהו, את משלמת מחירים כבדים, ואז את משתנית. ואת משתנית. אבל בדרך את פחות נהנית מהעולם הזה, יכול להיות שתאכלי פחות פיצות, יש מצב. יש מצב שלא תהיי אחוזה בכל ליבך בקריירה שלך. ויכולת למקסם רווחים. אבל זה מה שאנחנו בני אדם. בני אדם זה זהירות. זהירות זה אפשר להשתנות. שזה יש לנו סבל. אחרי זה יש מדע ואומנות ותרבות, ואת יכולה לכתוב שירים מדהימים. אבל זה לא מה שמבדיל אותך באמת מבעלי חיים. בעלי חיים זה אדם שמישהו אמר, שאת אמרת. זה לנוע קדימה. בשביל לנוע, אצל בעלי חיים אין, גם לפי האבולוציה, זאת אומרת, גם לפי דרווין, נכון, האבולוציה עובדת על מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, נכון? אבל זה לא שבעל חיים יתאמץ וזה השתנה. איך זה קורה? זה קורה מוטציות, נכון? במקרה, בפוקס. מישהי נולדה עם רגליים יותר ארוכות, אז היא רצה יותר מישהו. יכולה לברוח לטיגריסים יותר מאשר שאר השבט. אבל זה פוקסים. אבל אנחנו לא מאמינים באבולוציה עיוורת. אנחנו מאמינים בדבר הכי חזק עלי אדמות, הכי כביר, הכי קדוש עלי אדמות. מה זה? רצון. אתם יודעות שהשכל שלנו מוגבל, הרגשות שלנו מוגבלים, אבל כוח הרצון שלנו לא מוגבל. הוא פסל גבולות. רצון זה... איך כתוב? לית, כתוב בזוהר ככה. לית, מחשבה, תפיסה. זה בערמית, אתם מבינים, נכון? מחשבה שלנו לא תבין את אלוקים לעולם. אבל ראות הדלי בה, ראות הזה רצון. אבל ברצון הלב אפשר לתפוס את היקים, אפשר להשיג את היקים. טניה ושי חמי. רצון זה משהו שאנחנו יכולים לפתוח את הברז שלו בצורה מאוד מאוד מינימלית, ואז מנטפים איזה טיפות ודלוחות והרשות. ואפשר לפתוח אותו יותר ויותר, ולהרשות לעצמנו לרצות ולרצות ולרצות. ומי אנחנו באמת בסוף? זה מה שאנחנו רוצים להיות, והחלומות שלנו. בתנאי שזה חלומות שהן לא על המדע, בתנאי שהן חלומות שאנחנו... מוכנים להוריד אותם לשטח. אז שער הזהירות זה השער הזה, שער הזהירות זה תכלי, בסדר גמור, חלומות. אנחנו לא נהנים מלסבול, אנחנו לא... דברים יקרים זה לא דברים שאנחנו רוצים לשלם אנשים כאלה, דברים שאנחנו מוכנים לשלם אנשים כאלה. הרבה דברים גדולים באים בשמחה ובנחת, אבל הדבר הראשון זה להיזהר, להיזהר. להיזהר זה לפתח הכרה, תודעה כזאת של מה? שיכול להיות שאפשר לשפר את העסק. זה בא לך למזילה. זה מה יש, זה מה יש. וזה יהיה במקום סכנה פיזית, אבל לגבי העצמיות של המדינים, ולמה יש זהירות? למה יש זהירות? זה להיפתח למרחבי חיים מדהימים, זה לפתוח אופקים. אם אני זהיר, אז אני מסתכל על עצמי מהצד. זה על אנושי, נכון? על אחרים אני תמיד יכול להסתכל, אבל על עצמי. ולראות איפה אני טועם את החלום שלי, ואיפה אני מפספס. צריך המון כנות בשביל זה, צריך אין סוף דברים טובים בשביל זה, אבל אם אני מצליח להגיע לזהירות, הנה עניין הזהירות הוא. שיהיה אדם נזהר במעשיו ובעניינם. כלומר, מה זה נזהר? מתבונן ומפקח על מעשיו הרחב. אני מסתכל מבחוץ, על עצמי. כולם רוצים להיות טובים. כולם רוצים להיות טובים. כל הילדים בעולם נולדים רוצים להיות טובים. אם יש ספר ילדים מצליח, שמוכרים אותו ומתרגמים אותו לעשרות שפות בעולם, ומספרים בו על מישהו טוב שנלחם במישהו רע. אז כל ילד עלי אדמות מזדהה באופן אוטומטי עם מי? עם הטוב. והוא שמח שהרע נכשל, והוא דואג שהרע מצליח בתוך הספר. כל ספר עלי אדמות, כל ילד עלי אדמות. הוא רוצה להיות טוב. הוא גם חושב שהוא טוב. ילדים בעזה חושבים שהם הטובים. הם כבר לא בטוח. שהם חושבים את זה מסכנים, אבל... אבל כן, איך נלחמים בנו במלחמה דעת הגעל ונובלים האלה? הם לא אומרים, אנחנו הרשעים, תעזרו לנו להילחם נגד ישראל הצדיקים. מה פתאום? זה לא יעבור מסך, אפילו בשקר שלהם. הם משקרים, הם מרמים כל הזמן, נכון? הם מרמים ומרמים שהם הטובים והם המסכנים והם הסובלים והם... אלה שישראל תוקפת, משום שבאופן טבעי, בנפש כולה, אנחנו טובים. ואם אדם לא מוכן להיפתח לביקורת, אז זה קטסטרופה. אתם יום אחד, וקרוב היום מאוד בעזרת השם, תפגשו מישהו מאוד טוב ומאוד צדיק, מאוד חמוד, עם ציציות ארוכות בטח, באש בעיניים. ולפני שתגידו כן, בעזרת השם, אתם צריכות לשאול את עצמכם שאלה אחת קטנה, שהיא לא כל כך קטנה, היא כנראה תשובה חיובית, אבל תשאלו, האם האדם הזה יודע, איך נקרא לזה? לדחות סיפוקים. או במילה אחרת, אם הוא יודע לקבל ביקורת. כי הוא יודע להיות, אפשר לשאול את זה גם את עצמי, אני מסכים. אבל לפני חתונה קריטי לשאול אותך איך הוא, כי יכול להיות שהוא אידיאליסט וחמוד ומצחיק וטוב ואומר דברי תורה כאלה מעניינים, אבל הוא לא יודע לדחות סיפוקים, לדחות סיפוקים זה לשמוע לא, אפילו להגיד לעצמי לפעמים לא. אז מה קורה באדם שלא דחות סיפוקים? אבל הסיפוקים לא מגיעים תמיד. נכון לפעמים לא מגיעים? אז הם לא מגיעים. אז מה עושים כשזה לא מגיע? אז מחפשים אשמים. מי האשם בדרך כלל? מי שהכי קרוב. אז פעם הכי קרוב זה הייתה אימא. היא הייתה אשמה בכל הצרות. אבל עכשיו הוא התחתן עם מישהי יותר קרובה. אז יכול להיות אדם מקסים וטוב לב באמת, 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 אבל כשהוא נקלע עם רוי סתום, אז זה כמו איזה אורנג אוטנג בספארי. זה לא יאומן, זה. אבל הוא כזה טוב וכזה חמוד, כן, אבל הוא לא יודע. הוא לא יודע להגיע לזהירות. להגיע לזהירות. אנשים יכולים להיות מקסימים גם בלי זהירות, כי הם טובים. מה, הזהירות לא אומרת שאנחנו רעים. הזהירות רק אומרת שאנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים להשתנות. מי אמר שצריך להשתנות? אולי הכל מקסים. יכול להיות שהכל מקסים. לא הכל מקסים. זה מה יש. ואם אנחנו רוצים לצמוח, בשמה נולדנו פה לעולם הזה, אם לא בשביל לצמוח. אז אנחנו חייבים להיות מסוגלים לדחות סיפוקים. לדחות סיפוקים זה לשמוע את המילה. לא! לא. סליחה, חוסך שיטו שונא בנו. אנחנו רוצים להרעיף על הילדים שלנו שפע, פינוק וטוב וברכה. אבל אנחנו לא נאמלל את הילדים שלנו שיגדלו בעולם שהם לא שמעו את המילה לא. לא ממני, מעצמם. זה לא נעים שאני מאוד מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה משהו. לפעמים אני אומר לעצמי לא. ואם מישהו אחר אומר לי לא, אז מה? הסוס שהפסיד בקרב, נוריד את הראש, וזהו, האדם שהפסיד בקרב, מה פתאום? הוא כועס ומתוסכל ונותן הסברים, למה זה לא פייר ולמה זה לא הוגן? זאת אומרת, זה עלול להיות כזה. הוא יכול גם להחליט לצמוח. אז זה מסוכן מאוד להקים בית עם מי שלא יודע... להסתכל על מעשה, אם טובים אם לא. אנחנו יודעים על מישהו צדיק, מי קורא את ספר מסיעת שרים? רק מי שרוצה להיות צדיק. למה אני אומר להסתכל על הבחור? כי זה יותר קל להסתכל עליו, מאשר להסתכל על עצמנו. תמיד זה קל להסתכל על משהו אחר. אבל כן, השאלה הראשונה, אם אנחנו בשלים, אנחנו בוגרים, זה היכולת שלנו להגיד לעצמנו לא, לא. היכולת שלנו לכופף את עצמנו בגאווה אדירה, ולהיות הכי זקופים בכיפוף הזה. ואז קומתנו דמתה לתמר, וזה מתכופף, מתכופף. כתוב נכון, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. כארז, ארז, קשוח, אדיר, כזה, ועם ישראל במקום, יש משלים טובים לארז. צדיק התמר יפרח כארז במונסים. אבל הקושי הזה, חוסר האלסטיות, הוא זוכר שעוד מישהו כזאת. אז ההמלצה של חזה זה להיות רך כקנה. קנה זה דבר שאפשר לכופף אותו. אנחנו לא רוצים שאפשר יהיה לכופף אותנו. אנחנו רוצים לדעת להתכופף. קנה הוא נראה גמיש, אבל הוא חזק, הוא יותר חזק מכולם. איפה הוא שם את כל החוזק שלו הקנה? בשורשים. איפה שהוא מתחבר לתווך התת-קרקעי, למקורות האיניקה. שם יש לו עוצמה מטורפת, לכן כל רוחות שבעולם באות ונשבות בו, ואין מזוזות אותו למקומו. אז אין לשים את האגו המטופש בצד, את משחקי התדמית, לא צריך להמשיך ברשימה הזאת, ולהיות עסוקים באמת ברצון להתקדם. כשרוצים להתקדם, לפעמים יודעים שצריך לעשות מסיגות. רוצים להתקדם, אז לפעמים זה מורכב. בצבא יש מושג הרי שנקרא שיפור לאחור. זה באמת שיפור לאחור. נסיגה. אבל יש מכבסה, לא, זה לא מכבסה פנימי, זה באמת נכון. הולכים בדרך, פתאום מגיעים לגבעה, רוצים לכבוש את הגבעה. הגבעה הוא אויב יורי עליהם. לפעמים אפשר בום, נכון? ככה גורילות היו עושות. או שבורחות. ובצבא יש תרגול כזאת שנקראת שיפור לאחור. הולכים קצת אחורה, כי מאחורה יש מחסות. ומשם, לא נשאר מאחורה מחסות, ומאחורה אפשר לאגוף את הגבעה ולהגיע אליה מאחורה. השאלה לא מה קורה בשטח, מה קורה בראש. בראש אנחנו מתקדמים, בראש אנחנו משתפרים. אבל אם אני לא אעסוק בתדמית ובייצוגיות, אז כן, אז אני מוכן לעשות, לקבל ביקורת. יש אנשים שאומרים, אני כל כך אוהב לקבל ביקורת, כשאדם אומר לי את זה, אני עובר לי חלחלה, אני לא מאמין לו. יכול להיות שהוא מתכוון ברצינות. אין בן אדם שאוהב לקבל ביקורת. זאת אומרת, חשוב לנו מאוד מאוד לקבל ביקורת. מה זה חשוב? למשל, את נוסעת, עכשיו את ממהרת למקום מאוד נחמד, ופתאום איזה נודניק אחד ברמזור, דופק לך על החלון, סליחה, ואומר לה, יש לך פנצ'ר. ביקורת, נכון? ביקורת קשה. אז אין אף אחד שאומרת, יא, איזה כיף שיש לי פנצ'ר. תודה רבה שאמרת לי, אבל מה זה מטו, זה ברור, שבא הייתי יודע, אתה בכלל. הגלגל היה הולך, והייתי תקועה פה, והייתי מפסידה הרבה יותר כסף. זה חשוב מאוד לקבל ביקורת, ממש חשוב, אבל זה לא כיף לקבל ביקורת. אלא אם כן משעמם לך, באמצע קורס של החלפת פנצ'ר. אבל לא, זה מעצבן, זה מעצבן, זה חשוב. זה לא כיף לקבל ביקורת, צריך להיות כנים, זה ממש לא כיף. כי כל ביקורת זה קוראים לך להשתנות, ולהשתנות זה סוג... קודם כל זה לחטוף בפרצוף, על זה שאת לא בסדר. חשבת שהכל בסדר, חשבת שהכל נפלא, אתה לא מתברר משהו. ולהשתנות זה לעבוד קשה, ולהשתנות זה... זה להרגיש שאת לא במקום הטוב והרגוע שלך, נכון? אבל בלי זה אי אפשר לצאת לדרך. אם אדם לא מוכן להשתנות. יש כאלה שכן מוכנים להשתנות, אבל הם לא מוכנים להשתנות. קוראים לזה, הרב קוק כותב שאין תשובה בלי מרירות הסם. אז יש כל מיני שיטות, שאפשר להשתנות בלי מרירות הסם. קוראים לזה, אם שמעתם פעם, כמעה כמעה. שמעתם את זה פעם? כן. או קוראים לזה, עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה. לא, זה לא המשמעות האמיתית שלנו, אפשר להוות אותנו. אפשר באמת לא לזוז ולא להשתנות. ולהגיד, עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, וכל נפילה, וכל מה זה, עם הנצח לא מפחד יותר ארוכה, שזה נכון, בטח זה נכון. אבל צריך לזהר שזה לא יהיה רמייה, שזה לא יהיה איזה... פלסטר כזה שתחתיו אני מסתיר את כל הפצעים ומסביר לעצמי למה יש מרירות הסם. מרירות הסם זה מוכח. ההסכמה שלי לקחת תרופה לא טעימה. לעשות דברים שמרים לי, אני לא רוצה לעשות דברים, אבל כן. זאת אומרת, זה נכון שכימה כימה ובשלווה ובסבלנות ושלב אחרי שלב ולא הישגיות ולא תחרות. בסופו של דבר שינוי הוא כואב. זהירות זה כואב. זהירות זה להגיד לעצמי לא על דברים שאת מאוד מאוד רוצה. זה האומץ להיות דוגרית ולהגיד זה לא, למרות שאני מאוד רוצה. מאוד רוצה. ולהגיד זה כן, למרות שאני מאוד לא רוצה. מה את רוצה? זאת השאלה, השאלה הגדולה בחיים שלך, זה מה את רוצה. לא מה את מתאבה ולא מה בא לך ולא מה את מתחפת. איפה אלוקים שוכן בליבך? ברצון שלך. בחלום שלך. וזהירות זה להסכים. להסכים להסתכל על עצמי בחוץ ולהגיד לי לא בסדר, זה לא בגלל אלוקים. זה בגלל אמא שלי ולא בגלל החברה שלי. ולא בגלל הבנות בסליף, זה בגלל... לא, זה הכל נכון, אבל למרות זאת אני יכולה לצמוח עם כל משפט. וכשמאמינים בשינוי, אז נהיים זוהרים, זוהרים, מידת הזהירות. זוהרים. וכשלא מאמינים בשינוי, אז תקועים, תקועים במקום. אז המים עומדים, יודעת שמים זורמים, גם אם זה זרזיף דק דק, אז זה נחל, כמו זה נחל, אפילו מעיין. אבל כשזה לא זז, גם אם זה שבולית, גם מדהים, זה לא זר, זה מעיונות, זה אירופי. ויתושים, וקדחת. אם אין שינוי, אם אין תנועה, אז זה הכל רופס. זה... לפעמים דווקא בעקבות השינוי מאוד מאוד דרמטי, אז נוצרת איזו חסימה, כיפרון כזה, נכון? יש דבר כזה שנקרא משמרות המהפכה. שמעת משמרות המהפכה? ‫הפרות המהפכה זה טרטה וסטרטה, ‫הפוך ונפוך. ‫מה זה מהפכה? ‫מהפכה זה שינוי דרמטי של הכול. ‫מהפכה זה כוחות חיים ‫של נועזות ויצירתיות וחשיבה ‫ופריצה קדימה. ‫אבל אחרי שמהפכות מצליחות, ‫לפעמים הן מקימות משמרות. ‫כל מהפכה מקימה משמרות. ‫כל מהפכה נהיה בה איזה משהו, ‫הם כל כך מתלהבים מעצמם ש... ‫הפרות המהפכה זה תנועה מאוד מגונה באיראן, ‫שעושה את המוות האיראני ‫ומנסה לעשות המוות עם כל העולם כולו. ‫אבל גם המהפכה הרוסית היה, ‫הכללה, הפשע הכי חמור ברוסיה הסובייטית ‫היה קונטר אבולוציונר, ‫אם אתם יודעות רוסית, ‫זה אנטי-מהפכן. ‫המהפכה הצרפתית, ‫מי שלא תמר במהפכה הצרפתית, ‫אז הורידו לו את הראש, ‫הורידו כל כך הרבה ראשים ‫כל יום שם בגיליוטינה. מהפכות, לפעמים אדם עושה איזה שינוי אחד ואז הוא מתאבן, ואז הוא תקום. יכול שגם המהפכה הציונית נתקעה קצת, יכול שנתקעה אפילו הרבה. יכול להיות, אבל מהפכה, לא צריך מהפכה קודם כל, לא צריך מהפכה, צריך שינוי קטן כל הזמן, שינוי. איך כתוב, אומר השם את לבבך ואת לבב זרעך. אז יש עורלת הלב, איך מורידים את עורלת הלב? לא עם פטיש. ולא עם גרזן, ולא עם בעיטות. איך מולים מורדים אורלה? לוקחים סכין, מנתחים מדויקת מדויקת. ובשלווה, במקצועיות, בדייקנות, מורידים. שכבר ברובי של חצי מילימטר, בעדינות, בעדינות, בעדינות. חס וחלילה לא יותר מזה ולא פחות מזה, אנחנו לא רוצים לרסק את עצמנו, אנחנו יפים וטובים. רק יש על הלב, אורלה כזאת, איזו שכבה שמבלבלת, ואת זה אנחנו רוצים לשנות. אי אפשר בבת אחת להפך למישהו אחר, ולא רק אי אפשר, זה גם לא נכון ולא צריך ולא טוב. אז מה הזהירות מבקשת מאיתנו? שימו לבבכם על דרככם. איך נראות לסוף מירמיהו פה? אין איש ניחם על מעשהו. כולו כסוס שוטף במוצתו למלחמה. הנה מצאתי. הנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בני דורות ויותם נגועים במדג העמידה הזאת שהוא מעלימו מנהם מעשיים בלי שעשים לו דורות. מה הם עושים? אז כשבאדם אין ביקורת עצמית, זהירות זה ביקורת עצמית. יש אנשים ביקורת עצמית שזה מוביל אותם לדימוי עצמי נמוך ולבטלה ולציניות ולא שווה שום דבר. בסדר, זה קטסטרופה. כל תרופה היא רעה. אבל לבנות המון אמון פנימי והמון שמחה פנימית, דווקא מתוך כך. ביקורת, יש ביקורת שמטרתה לקבור, ויש ביקורת שמאמינה בצמיחה, מאמינה. מקום זה ביקורת בונה, נכון? ביקורת בונה. ממי מקבלים ביקורת בונה? רק מי שמחובר, רק מי שתומך, רק מי שנותן יד. אבל בסוף ביקורת. ביקורת יכולה להיות מסוכנת, הרסנית. לפני הרבה שנים נמדתי מקום מסוים. ומאוד השקעתי, חשבתי שאני אשקיע בתוכו. ויום אחד נודע לי ששלושה הורים עשו עליי איזו ישיבה כזאת, ישיבת חיסול כזאת, ש... שהם הביאו את חוסר סביבות הרצון שלהם, איך אני מלמד את הבנים שלהם וכו'. וזה היה שלושה הרים שהערכתי. זה היה מאוד מאוד לא נעים לשמוע את זה, אבל הסקתי את המסקנות. הורים רציניים אומרים שאני לא טוב, אז אני לא טוב. חפש מקצוע אחר. ואיך שנסעתי עם הרב טאו באותה תקופה, ודיברתי איתו סתם, התעניינתי איתו, אמרתי, אני רוצה לחזור ללמוד בכולל. אז שוחחנו ככה על איזה כולל כדאי לעבור, והוא אמר, מה היתרונות של כולל? ואז הוא פתאום אומר, רגע, אבל למה אתה רוצה לעזוב? למה אתה לא נשאר במקום הזה? אז סיפרתי לו ששמעתי ביקורת בשלושה הורים. הרב טאו מאוד מאוד שומר על לשונות מודות. אבל פתאום הוא התחיל להיכנס בשלושת ההורים האלה, וואי וואי וואי. התחיל להסביר לי למה אסור לי להקשיב לזה, כי הוא מתוסבך ואסור להקשיב לזה, כמו שטחי ואסור להקשיב לזה. עשו לי כזה בליץ כזה, שאני לא אקשיב להורים האלה, וימשיך לעסוק בלימוד, בחינוך וזה. הייתי מופתע, אמרתי לרב טאו, זה לא ענייני, אם הוא שטחי והוא לא זוכר מה הוא אמר השני. אני שומע ביקורת, ואני צריך להפיק לקחים, מה זה משנה? אז הוא אומר לי, אסור לך לשמוע ביקורת. איך אפשר לשמוע ביקורת? זאת אומרת, ביקורת שונים משני אנשים, רק משני אנשים. איש אחד זה מי שאני בעצמי הלכתי אליו לקבל ביקורת, בסדר? הלכתי למוסך מקשה לקבל ביקורת. כדאי שאני אקשיב מה קורה עם הראש מנה. או הלכתי לפסיכולוג, או הלכתי לרב, או הלכתי לחבר ואמרתי לו, שיתפתי אותו, ביקשתי ביקורת. ביקורת לא צריך להקשיב. אבל אם לא הלכתי אליו, אם הוא נידב את עצמו, אז מותר לשמוע ביקורת רק ממי, אני לא זוכר את המילים שלנו, אני זוכר את הרעיון, ממי שסוחב איתך את האלונקה. מי שבכל צרתך לא צר. מי שבתוך העסק, עמוק עמוק עמוק. אבל אם הוא לא בתוך העסק, הוא יכול להיות האדם הכי חכם בעולם. הוא יעביר ביקורת, הוא לא מבין כלום. את באה לבית של חברה שלך ורואה את אחותה הקטנה כזאת חמודה, וחברה שלך מתנהגת אליה, מה זה לא יפה? זאת אומרת, מה קרה לך, אחותי? יש לך כזאת אחות חמודה, את לא מבינה כלום, נכון? יש מצב שאם החמודה הזאת הייתה אחותך, אז היית מאכילה אותה בפלפל חריף כל בוקר, נכון? זה נראה חמוד, ואת לא יודעת מה קורה בפנים, נו. לא יודעת מה קורה בפנים. בשביל להעביר ביקורת אמיתית, ביקורת יכולה להיות גרזן שקורית ראשים, ביקורת יכולה להיות גברת גיליוטינה. ביקורת יכולה להיות דבר שמחסל את החיים, מכבה את החיים, מרסק את הביטחון העצמי. אסור להשתמש. ביקורת זה דבר מסובך מאוד, זה כמו הקרנות. שזה דבר זוועתי, אבל לפעמים ברירה צריך להשתמש בהם. גם ביקורת עצמית, היא צריכה להיות מאוד עדינה, מאוד רגישה, מאוד אמיתית. ולא נדפו כוח, לא שווה כלום, ועוד פעם נכשלתי. זה לא זהירות. זהירות זה מילה מתוחכמת, מדויקת. מי שסוחב איתך את האלונקה, מי סוחב איתך את האלונקה? מי שאת חשובה לו, מי שאכפת לך, מי שדואג לך בכל הדברים, אז בנקודה מסוימת הוא אומר משהו שווה להקשיב לו. אבל מי שלא, אני אספר סיפור קצת קיצוני, אני אספר שאישה אחת, השם ישמור, לא מעט שנים, אישה אחת שהייתה ככה בקשר איתנו, התאלמנה השם ישמור. וכולם פינקו אותה שמה, וכולם השקיעו בה, כל השכנות. ובישלו לשבת ואספו אותה, כי עברה אסון, עברה קטסטרופה. ויום אחד, שכנה אחת פגשה אותה על השביל ואמרה לה, את קוברת עצמך בדיכאון, את כל הנותנת לכולם שיפנקו אותך, תפסיקי להתפנק, תזיז את עצמך, תקבלי אחריות, אלוקים יעזור לך, תפסיק להיות מסכנה, בום בום בום, וחפה לה, חבל על הזמן. בסדר, היא מתקשרת, בוכה, מספרת לנו שהשכנה הזאת אמרה את זה, שואלת מה לעשות. דרך אגב, השכנה הזאת מה זה צודקת? אני לא יודע, מה זה צודק? אז מה שאלתי אותה? אמרתי לה, היא מביאה לחוגות השכנה הזאת, היא מזמינה אותך לשבת, היא משקיעה בך. אם כן, וגם אומרת הביקורת, זה דבר אחד. אבל אם לא, אסור לשמוע אותה. אבל אולי אסור לשמוע אותה. ביקורת זה לא קשור אם זה אמת או לא אמת. ביקורת זה לבקר. מה זה לבקר בעברית? אתם זוכרות מה זה לבקר? דיברנו על זה, אני חושב, נכון? לבקר חולים. לבקר חולים זה להעביר ביקורת. כשאת באה לבקר חולים, מה את עושה? את צריכה להעביר ביקורת. מה זה ביקורת? ביקורת זה לחפש מה לא טוב. אם את באה לבקר חולה, אז את צריכה לבדוק מה לא טוב. יכולה לדבר איתה, צחוק אם כן. את צריכה לחפש מה לא טוב. מה לא טוב? למשל, את רואה שאת הרצפה כבר לא שטפו כמה זמן. את רואה שיש כלים בכיור. פותחת את המקרר שהוא רואה שהוא ריק. אז כל זה ביקורת. ביקורת מה? ביקורת בונה, נכון? זאת אומרת, את בוקר. מגיעה לבקר חברה שמרגישה לא טוב בבית חולים. יכול להיות שמה שמעניין אותה, זה כל מיני... סתם דברים אינטימיים שהיא לא יכולה לבקש עזרה מאף אחד, ורק מי שהיא ראש גדול תציע פתאום עזרה בדברים שלא נעים להציע עזרה בהם. ביקורת בעברית זה שתי מילים, לבקר, אני בא לבקר. מה זה לבקר? לבקר זה להתחבר, אני בא אל הבית שלך. וכשאני בא אל תוך הבית שלך, שם אני מחפש מה לא טוב, אבל בשביל לקחת את זה על עצמי, לא בשביל לתת לך הוראות. המקרר ריק זה בעיה שלי, אז אני דואג שהמקרר ריק. ואם הבית לא נקי, אז הבעיה שלי, אני דואג שהבית יהיה נקי. אז אפשר לעשות ביקור חולים, אפשר לעשות גם ביקור בריאים. ביקורת זה דבר קדוש. בתנאי שזה בא במקום מאוד מאמין, מאוד מחבק. דבר מחריב, כן. מאוד בונה איך אנחנו מעבירים על עצמנו ביקורת, איך אנחנו מעבירים על אחרים ביקורת. איך אנחנו פתוחים לביקורת. אם אין את כל התנאים האלה, אז ביקורת זה רעל, רעל, אכזרי. אסור, אסור, אסור לשמוע אותו. אסור לשמוע אותו. כי יכול להיות ששלושה ערבים זרקו, אולי הם גם צדקו. אבל הם לא הועילו בשום דבר, הם רק ריסקו ורק הרסו. ואיזה נס היה לי שבמקרה, במרכאות, הרב טאו היה שם, כמו הרבה פעמים בחיים שלי, האיש הנכון ברגע הנכון, שנתן לי להסתכל בצורה אחרת הדברים. זה לא משנה אם זה צודק או לא צודק, זה משנה אם זה מקדם או לא מקדם, זה בונה או לא מבונה. אם אנחנו עושים את זה נכון, אז אנחנו זהירים, זוהרים, כל טוב סלע.